מוסיפים מבשלים לצורך גוי ביום טוב. לפיכך אסור להזמינו גזרה שמהווה בשבילו. אבל עבדו בשבחתו, וכן שליח שישתלח לו, וכן גוי שבא מאליו, מותר להאכילו עמו, ולחשינה שמהווה בשבילו. התורה אמרה, אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. תרשו בגמרא בצה כף א', לכם ולא לגויים. כלומר, התורה התירה לבשל צורך אוכל נפש ביום טוב, לצורך ישראל, לכם, אבל לא לגוי. לכן בשביל זה גזרו חכמים, שעשו להזמין גוי ליום שבת, שיוכל, ביום טוב שיוכל איתו, גזרה שמהרבה בשבילו. לא כל אחד ואחד בקיא בהלכה, נחשוב כבוד הגדול, כבוד הבריות, אז לכן ירבה בשבילו. לא החשוד שיבשל לו בשביל מיוחד, אבל גם הרבייה, ביום טוב זה להרבות בשביל הגוי, גם זה אסור. לכן אסור חכמים בכלל להזמין אותו. אבל הגוי שבא באופן מקרי, בא ככה לבקר את היהודי בחג שלו, אז אין דבר, יכולת להזמין אותו שאוכל יחד איתו. כיוון שהוא לא מבשל לו במיוחד, דווקא לך תחילה להזמין אותו, אז הוא יודע שהוא צריך לבוא, אז ירבה בשבילו. אבל לא כן, אם הוא לא הזמין אותו, אבל בא מאליו, זה יכול להזמין אותו על השולחן, שישב ויוכל יחד איתו. ההוצאה גם כן, כסים שעניין בשול אסור לגוי, כך אסור להוציא בשוט רשות של גוי. כפי שכתוב לכם, ולא לגוי, אז כפי שהוצאה ביום טוב היא מותרת, בתוך שאותה הוצאה לצורך אוכל נפש, הוצאה שלא לצורך. יש לנו משנה במסכת בצד הפיוט ב', שם כתוב בצמי אומרים, אין מוצאים לא את הקטן, לא את הלולב, לא את הספר תורה. כלומר, קטן למול אותו, עשות לו ברית מילה, חל ברית מילה ביום טוב. אז כמו שדוחה שבא, דוחה גם כן יום טוב. אבל רק המילה עצמה דוחה. מכשירי מילה לא דוחים את השבת, אז גם כן פה זה מכשירי מילה, אז הוא רוצה להוציא אותו בשביל לקחת אותו למשל למקום, לאולם או לבית כנסת שיכול להיות שם הרבה אנשים, אז בינתיים מוציא אותו משות רשות, זה לא צריך אוכל נפש. לכן בצמי עושרים, הם מוצאים את הקטן ולא את הספר תורה, ספר תורה כדי לקרוא בו בציבור, אז חסר להם בית כנסת ספר תורה, רוצים להביא מאיזה בית כנסת אחרת, גם זה אסור לפי דעתם. למה זה מצווה? זה לא אוכל נפש. ולא תלולב, הוא רוצה לצאת את החובה של הלולב, יצא בבית שלו. לא ייקח אותו לבית כנסת כדי לצאת בו את החובה. ובית הלל מתירים. חולקים על בית שמאי ומתירים. הגמרא, במה נחלקו? בית שמאי ובית הלל. ושיבה הגמרא במתוך. היא אמרינן מתוך שהותרה הוצאה לצורך אוכל נפש, הותרה שלא לצורך אוכל. או שלא אומרים בתוך. בית שמאי סוברים לו, תורה אמרה אוכל נפש, רק אוכל נפש, כמשמעו. אבל צורך מצווה זה לא אוכל נפש, לכן לא מתירים. לעומתם בית הלל אומרים, בתוך שהותר ההוצאה לצורך אוכל נפש, הותר גם כן שלא לצורך אוכל נפש, אבל צריך שיהיה צורך קצת. וכולם מודים צריך שיהיה צורך, כמו פה צורך מצווה. אבל בלי צורך כלל כלל, לא. על זה יש מחלוקת הריב הרמב"ן נגד שאר פוסקים. כפי שהבין מרן בבית יוסף, דעת הריב והרמב״ם, שכשאנחנו אומרים, מתוך שהותרה לצורך, הותרה שלא לצורך, אפילו לא צריך לגמרי. אם הוא מטלטל כלי, דבר שהוא ראוי, לא מוקצה, אין עליו תורת מוקצה, מותר לטלטל אותו כמה שהוא רוצה. בין שזה צורך מצווה, אפילו שהמשנה עוסקת בדבר של מצווה, אבל זה לא מוכרח לפרש שזה דווקא דבר של מצווה. בצמאי אמרו מצווה, שאמרו, הם מוצאים את הקטן. ואתה רוצה להוציא את הקטן בשביל לטייל איתו. הוא רוצה ללכת להתעמק, לא יכול להשאיר את הילד שלו לבדו בבית והוא יצא. לוקח גם את הילד איתו שיהיה גם כן לטייל יחד איתו. במשנה כתוב, קטן למולו, לא כתוב. וכן, לפי דעת בית הלל המתירים, נוכל לומר לך שמתירים לגמרי, אפילו לצורך טיול, שזה לא צריך מצווה. זהו כך מפרשים דעת הריב והרמב"ם, ועוד כמה מהראשונים, בישעיה מיטרני ועוד. לעומתם, יש פוסקים שחולקים דעת התוספות, רבינו חנאל, התוספות, רבינו תם, והרשב"א גם כן, הריטב"א, כולם סוברים שמה שהטלנו, הטלנו דווקא צורך קצת לכל הפחות, או צורך מצווה. אבל בלי צורך כלום לא מתירים. כזה מחלוקת הראשונים. מרן לקמן נראה דעתו שהוא שובר כדעת הרי והרמב״ם, כי שיטתו בכל מקום, כל מקום שהרי והרמב״ם עומדים בשיטה אחת, הם שניים מתוך שלושה עמודי הוראה, פוסק את דבריהם. לכן לקמן כתב, מוציאים קטן, ספר תורה, כלים, ולא תנאי שום תנאי. להפך, סיים, אבל אבנים שבלב הכי הם מוקצים, אסור. מה צריך לומר אבנים? אם גם כלים אסור להוציא רק מי שצורך, צורך קצת, ולא לצורך לגמרי אסור, אז כל שכן, אבנים, למה צריך להגיד, אבל אבנים אסור. אלא משמע מדבריו, רק אבנים שהם בלב הכי מוקצים ועומדים. אבל שאר דברים שהם כלים, אפילו לא לצורך, מותר, ככה הפה של מרן. כל המהלך שם בסימן כתב קוחיות חיית לקמן, משמע מדבריו שכשהותר ההוצאה, הותר אפילו שלא לצורך כלל. ואף על פי כן, בסיים שם מרן, שאסור להוציא לצורך גוי. מה אנחנו רואים? זה גרם שלא לצורך כלל. פני שהתורה מעטה בפירוש, ואמרה אשר יאחר אומרים, יהוד ובדו יעשה לכם, לכם ולא לגויים. כיוון שהתורה מעטה בפירוש, זה גרוע יותר מלא לצורך כלל. לכן בשביל זה אסור להוציא לצורך גוי. נגיד רוצה לקחת לו איזה חפץ, איזה פירות, איזה מגדנות, אסור לקחת לו. למה שמוצאים בשביל רשות? כמובן מדברים במקום שאין שם עירוב. אם יש עירוב אפילו שזה לא צורך כלל, יכול להיות לתת. אנחנו מדברים במקום שאין עירוב, ורוצה לקחת לו את זה לגוי, אל תחשוב שזה נקרא שמאוד צורך קצת, אפילו שהגוי הזה מסופנים אצלו, אולי הוא יצטרך לו איזה פעם. כן, בכל זאת לא מתירים. הוצאה לצורך גוי אסור. כמו שכאן גם כן סכמנו, אין מבשלים לצורך גוי. שום בשביל לצורך גוי, לא הותר. אז אחרי גם כן הוצאה בבישול זה אותו עניין, עניין אחד. לכן אסור להוציא לצורך גוי, אבל להוציא דברים שלא לצורך לגמרי, דעתו של מרן להתיר. בזמנו כתבו הרבה אחרונים בנושא הזה, היו אז, עכשיו היום לא שכיח הדבר הזה, היו הזקנים אז, זקנים שלא כל כך למדי חכמים, אבל היה להם מסבחה קוראים את זה, חרוזים כאלה, זה חוט ככה, שזור, עם הרבה חרוזים. וכל הזמן משחקים בזה ככה בידיים שלהם, משתעשעים בזה. ככה היה נהוג בבינים ההם. אז שאלו את הגאון הרבי יעקב שאול ישר, אם מותר לצאת עם זה מחוץ לעירוב, חוץ לעירוב, מפני ששמע זה הוצאה וכשימו. מוצאים משות רבים, משות היחיד. מקום של העירוב וכשימו כמו רשות היחיד. בחוץ כשימו רשות הרבים. האם מותר להוציא את זה או לא? למה זה וכשימו שלא לצורך. זה סתם ענוג בעלמה. ששוע בעלמה, זה מקשימות צורך קצת, איזה צורך יש בזה. לכן, דנו בדבר הזה, השיב להם הרב, אחרי מה שהזכרנו עכשיו, ששנו במחלוקת. לדעתו של מרן, נראה שזה מותר, למה שהוא פוסק את דעת הרי והרמב״ם. לכן, לדבר הרמה, הושיב בתוך דבריו של מרן, אם יש צורך קצת בדבר, צריכים קצת. כלים, הצריכים לא קצת. משמע שהוא חולק על מרן. רק הוא לא דרכו להגיד יש אומרים בזמן שמרן דבריו שתומים, אז לא אומר יש אומרים, אבל ודאי כוונתו לחלוק, שהרי מרן ראה דעתו בבית יוסף, שהוא הולך אחרי הרי"ם והרמב"ם, ואילו הוא פוסק כדעת רבנותם והתוספות והראש וסיעתם שהזכרנו, לכן הוא מחמיר ואומר צריך יהיה צורך קצר. וכאן מה זה קשור לצורך? איזה צורך יש בזה? שאדם לקח חרוזים וכל זמן, אמרתי יש עוד טבע חרוזים, מה כזה משתעשע עליהם? זה כלום, זה הבל. לכן שזה נראה לפי דעת הרמה שזה צריך להחמיר. לדינה, כפי שאמרתי, אנחנו באנו לראות מרן. אבל אם אפשר להחמיר לחוש דעת רוב הפוסקים, כי רוב האחרונים הם חולקים על זה. רוב הראשונים חולקים על דעת הרי והרמב"ם. וגם המשנה ברורה נטה קו להחמיר. לא רק מפני שכך דעתו של הרמה, אלא מפני שהביא להקה של פוסקים, שכולם חולקים על הרי והרמב"ם, וסוברים שגם כלים שרואים את רטוד, אבל להוציא אותם רשות לרשות, אין מתירים להוציא אותם, אלא כן צריכים לא קצת. אם לא צריכים לא כלל, אי אפשר. אז לכל הדעות, אם מוציא למשל עם שעון, בין שזה היה שעון מנח בכיסו בזמנם, לא היה להם שמים את השעון על היד, היה להם ככה איזו שרשרת כזאת, עושים את זה ותוך תוחדים את זה בכיס שלהם. זו הוצאה גמורה. אז ביום טוב, הוא אומר שזה קשה מאוד צורך. כל כך צריך לדעת, דעת השעון, אז זה נקרא שמות צורך קצת, לא פחות צורך קצת יש בזה. לכן התירו להם. אבל היום זמננו בלב הכי השעונים שלנו, אפילו במקום שאין עירוב, למשל הדין מותר לנו לטטל אותם כשהם על היד, אפילו במקום שאין עירוב. יכול האדם לקחת אותם, זה כמו תכשיר, כיוון שמונח על ידו, צמוד לידו כמו איזה צמיד, אז לכן לפעמים אפילו עומד גם כן, השעון לא פועל, רק אם משאיר אותו על יד שלו, לא מוציא אותו. עד שיגיע לבית, ישמור אותו במקום שמור. אז לכן, כיוון שזה דומה כמו תכשיט, אז כמו אחד ממלבושיו. לכן אין שום אסור לטרטר שעון במקום שאין עירוב. יכולים לקחת שעון שדן, שעון יד, שתשים אותו צמוד ליד, זה מותר לטרטר אותו אפילו במקום שאין עירוב, אפילו בשבת. בכל שכן ביום טוב שמותר לקחת. אבל הרב שם דיבר בנוגע רבי נשחי, גם ככתב בזה, שמותר לטרטר שעון, למה מפני שכל רגע צריך לדעת מה השעה. אז זה גם כן שמה מדובר בשעון כיס שהיו שמים בלוח הכיס ויש שרשרת אחת כשמונה וכל פעם שהוא רוצה מוציא אותו מכיסו והוא בודק את זה ורואה אז על זה דיברו שנקה שמו הוצאה גמורה לכן אמר נקה שמו צורך כצעת ולכן מותר להוציא אותו ונפקה מנה בשבת בראשית השלפי דעתם כיוון שזה מונח רק בכיס אז ודאי שאין להתיר אף מי שואל ומשיב הגאון יוסף שאול נתנזון משמע שאפילו בשבת מותר כיוון שנקרא שמו כמו תכשיט כבר חלק עליו המשנה ברורה באור הלכה הביא כמה ראיות נגדו וכך דעת הרבה פוסקים כל המדובר בשעון כיס וזה יש מקום לפרפל אבל שעון שהוא צמוד ליד כמו שאמרנו שעון יד יש מקום להתיר אפילו בשבת אפילו במקום שאין שם עירוב וכל שכן ביום טוב זה פשיטה אין צורך למה שבדעת נקרא שמו צורך קצת ולכן מותר נחלקו אחרונים, והנה זה שאמרנו עכשיו, אין מבשלים לצורך גוי ביום טוב. כמובן, כשאנחנו אומרים אין מבשלים לצורך גוי, אין אפשר אם זה גוי ממש, או ישראל מומר לחדש שבת בפרהסיה. כיוון שרבותינו דנו אותו כדין גוי, אם נוגע ביין מנסח אותו, כשאמרו נסח. אז בוודא גם כן, אם התורה אומרת לכם ולא לעקום, גם כן כאן, לא תאמר אף הפי שחטא ישראל הוא. יש איך לענייני חומרות ודברים אחרים של קידושים וכיוצא אבל לגבי העניין של איסור הוא שווה כמו גוי חסו שלום לכן אסור אם יש אישה למשל שיש לה בנים משחיתים חיירי שבת ופרהסיה אסור לה לבשל רק בשבילם אם מבשלת בשביל עצמה ואגב נותנת להם שאריות זה אין דבר למה? כיוון שהיא עושה בשביל עצמה היא לא עושה בשבילם והיא לא הזמינה אותם, הם בנים שלה, בנים סוררים, אבל מה אתה עושה? תגרש אותם מהבית? אז לכן זה כמו שבא גוי מאליו, אז היא מבשל לעצמה, ואם אחר כך נשאר להם, ודאי עושה את חשבונה, ונותנת גם להם. אבל בדרך כלל, ישראל שמחה שבת לפרסיה, בכל העניינים דינו כדין גוי. הנה למשל, העניין לנסח, כמו שאמרתי את היה עם הנסח. יש דברים שהם דרבנן, לא גזרו. על ישראל מחלים שבת הפרהסיה כשהגזרה היא משום בנותיהן נגיד למשל חוץ מעניין יין אמרנו שעניין סלח עבוד הזרק יש פה סלח עבוד הזרק אבל יש עוד דברים אחרים כגון למשל בשולי גויים בשולי גויים אסורים משום חתנות מה זה חתנות? גזרה שהתקרב דעתו איתו ואחר כך ייתן לו את ביתו ביתו של מחלה שבת הפרהסיה לא נאסר אם היא יראת שמיים, היא טובה, למה לא אסור להתחתן איתה כשאביה מחלה שבת הפרהסיה, מה אכפת לנו מאביה? הוא לוקח את הבת, יש לשנה בין החוכים וכי רבקה, ביתו של בתואל, היה בתואל, היה צדיק, היה שומר שבת הפרהסיה, היה רשע מרושע, מה אכפת לו? הוא לוקח את רבקה, מה אכפת? אם כן, כשאישה, בחורה היא טובה, למדה בבית יעקב, למדה ביראת שמיים ויש לה הורים משעים, מחיי שבת הפרהסיה, ושזה היא לא אסורה לבוא בקהל. כי לכן כשאסרו חכמים לדברים שהיה בהם בשום חתנות, כעסו על פיתן, על שמנן, על ינם, בשום בנותיהם, כן? גם עניין זה שפיתן, פת עקום, או בשולי עקום, כל אלה שנאסרו בשום חתנות, בשום בנותיהם, וכאן בנותיו הן מותרות. אז למה יהיה אסור? לכן בשביל זה למשל יש קיבוצים, של השומר הצעיר וכיוצא בהם, שמחיים שבת הפרהסיה, עובדים כמעשיהם בחוק, כמעשיהם בשבת. אף על פי כן, אם מבשלים איזה בישול, נגיד למשל יש להם קופסאות שמורים, שמבשלים בהם איזה קוטניות, איזה דברים שהם לא נאכלים כמו שהם חיים, מותר לקנות את זה מהם. רק שידע, העניין של מעשרות, זה תלוי במעשרות. אם זה מבושל, בשביל הבאים לא אוסרים. אבל אם מפרישו את רובת המעשרות, זה מוודא שהם לא יוצאו סתם, אלא אם כן כתוב בפירוש שהמשגיח הפריש את רובת המעשרות. אבל הלאה וכי, יכול להיות, הוא יפריש את רובת המעשרות ויוכל את השאר. זה לא נעשה משום בשביל הגויים, בשביל הגויים לא אסרו ביהודים אחרי שבת הפרסה, שאף הפי שחטה ישראל הוא, הבת שלו היא כשרה לבוא בקהל, אם היא מצד עצמה טובה. דרך כלל בנישואים כל אדם ואדם שהוא בוחר לו להתחתן עם בת כזאת שאביה לא דתי, וזה צריך לחקור אחרי מעשיה, לא יחקור אחרי מעשיהם של הוריה, אלא אם היא בעצמה יראת שמיים, באמת יש לה מידות טובות, יראת שמיים, אז יכול לקחת אותה. יש בעיה רק של בת נידה, אם הוריה לא דתיים, לא שומרים טהרת המשפחה, אם כן היא בת נידה, זה פגומה. בת נידה היא לא אסורה לבוא בקהל, היא מותרת לכל אחד. אבל יש בה פגם. והפגם הזה יכול להיות גם כן שיש בו השלכות להשחתת המידות כיוצא בזה. אבל רבותינו אסרו, אמרו שזה, יש בזה פגם. פגם, מה הפגם? הפגם לא שעניין של איסור. אלא כמו שיש בני אדם מתרחקים מדבר שיש בו הרחק מן הכיעור ומן הדומה לכיעור, אז אחרי הם מתרחקים מזה. אבל היו שואלים למשל את הגאון חזון איש, יש בדורנו ברוך השם הרבה בנות שחוזרות בתשובה והן יראות שמיים כראוי, רק הוריהם הם עדיין הם הולכים בדרך קלוקלת, ובוודאי שהוריהם לא נהגו טהרת המשפחה וכיוצא. אז אחרי היו שואלים את החזון איש, שהוא היה מקל בדבר הזה כדי שלא להרחיק את בעלי תשובה. הרב צודק, שאי אפשר לומר שחס ושלום מרחיק בשביל שההוריהם אבות אכלו בוסר ושני בנים תקהנה. כמו בר נידה, כמו בת נידה. גם האיש כשהוא בר נידה, גם הוא גם כן צריך להרחיק אותו אם הוא מעשיו הם לא טובים. אבל הם רואים שהוא ברוך השם נכנס לישיבה ולמד תורה וחזר בתשובה שלמה ומידותיו טובות, למה צריכים להרחיק אותם? לכן לא צריכים כל כך הרבה לתפוס את המילה הזו של בר נידה, בת נידה, כמו שהיה פעם. קודם זה היה פגם שנשאר לעול מעד, הצמיתות, זה השחתת המידות, כמו שהזכרנו. כיום אחרי שנכנסים, אחר כך מצרפים אותם כשרוף את הכסף, מכניסים אותם לישיבות, ולומדים תורה, ולומדים מידות, לומדים מעשים טובים, למה צריך להרחיק אותם? לכן זה שאמרנו רק לעניין זה. אבל בדרך כלל, אדם שרוצה לקחת ביתו של מחדש שבת לפרהסיה, צריך לבדוק במעשיה. אם היא הולכת אחרי מעשיהם, רק מבטיחה לו. אחרי החתונה, אני בעצמי אלך כמו שאתה רוצה, וכך וכך, הבטחות לבד, זה רק הבל רעות רוח. לסמוך על זה לבד, לא נכון. כמובן, אותו דבר גם כן להפך. אם אדם בא ורוצה להתחתן עם זה, אישה יראת שמיים, בחורה יראת שמיים, אומרת לו, הוא אומר, כן, אני מבטיח, אחרי זה אני אשמור את קורא תורה, אשמור שבת, אשמור הכל. כמה פעמים, הניסיון הורה שהכל שקר וחזר. הוא מבטיח, אינו סימויה, הוא מת עליה, ולכן הוא מבטיח רק הרים וגבעות. אחרי שהוא מתחתן איתה, נותן לה בעתות, ועכשיו כאשר עליה על רוחו. אם אנחנו בניסיון, שהכל זה לא מצלח. אם החזיק בדרך תורה, שנה למשל, בחנה אותו, ניסיתה אותו, ואתה שהולך באמת בדרכי התורה, זה עניין אחר. אבל בשביל שתסמוך על הבטחות שלו, זה הבטחות של סרק, שלא שווים כלום. זה העניין, כל תלוי בו ובא. לא צריכים להתחשב מה ההורים, ההורים טובים, ההורים לא טובים, לא תמיד יש השפעה להורים על הבנים. כן, נחזור לעניין שלנו, כפי שאמרתי, אחרי שבת הפרהסיה, אישה שרוצה לבשל לו ביום יום טוב, אז אמרנו דינו כדין גוי, אלא אם כן תבשל לעצמה ותשאיר לו, תשאיר לו באופן גם כן, חושבת, יודעת מראש, הוא גם כן יוכל, אז טוב תוכל לתת לו. אבל עוד דנו הפוסקים האחרונים, רבנו בצעיר אשכנזי, דן בתשובותיו אודות קראים. אם עדיין יש לו למשל שכן קראי, האם מותר לו להזמין אותו ביום טוב על שולחנו? הקראים יש להם ימים אחרים, הימים טובים שלהם, הם לא מסכימים על יום טוב שלנו. רוב הימים טובים שלהם הם נעשים בימים אחרים. החכמים והרע שלהם, הדיינים שלהם, הרבנים שלהם, רבנים רשעים, הם עוכרי ישראל, מחפשים כל מיני עירות ורשע איך לחלוק עלינו בכל קביעות של הימים טובים. אנחנו אומרים יום הכיפורים ביום שני, הם עושים אותו ביום שלישי. אנחנו עושים ביום שלישי, הם עושים ביום רביעי. מוכרחים ללכת עד ארבעה, מוכרחים ללכת לשנות מה שאומרים הרבנים. וכל הלוחות שלהם, עושים לוחות של כל השנה, כולם, הקדמה של זה, כל התקפות נגד התלמוד ונגד הפוסקים ונגד רבותינו. זה כל מזה הם חיים, זה הפנתה שלהם. אם לא כן, אז מה יעשה זה החכם, זה שחכם, זה הקראי הזה. לא יתנו לו פרנסה. היום בסדר דתות נותן לו פרנסה, כמו שנותנים לאב בדין, נותנים לאב בדין הזה, הרשע הזה, נותנים לו גם כן אותו דבר. يمكن يقولون ده كان كسر لامو كل عام كل سنة محضرين لحوت حدثين وذكارين ده متكيفين متربانين متكيفين متتلمود متبوسكين ده عنهم سيمويوت ويش لهم ده كان كسر لامو يمكن تميد كبور שלנו هم أخرين וצריכים לעשות כיפור ביום אחר. סוכות שלנו ביום אחר, סוכות שלהם ביום אחר. ראש השנה שלנו ביום אחד, והם עושים ביום אחר. כאן זה הדרך. אז ימים טובים שלהם, כולם מחוללים. אז עכשיו אתה מבשל ביום טוב, התורה התירה, שזה צורך אוכל נפש. אבל זה לא יום טוב בשבילו, בשבילו זה חוד, זה תשעבעה בשבילו. כי מה אתה צריך לבשל לו, למה אתה צריך לבשל לו? זה טעמו של רבי בצעד אשכנזי, דברים שלא הגונים. יש גם כן בתורת כהנים כתוב, אלה מועדי השם יקראי הקודש אשר תקראו אותם למועדם ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי ילחם קודש שבת שבתון להשם שואל שמה המדרש מתחיל אלה מועדי השם אז מה אנחנו נכנס לשבת באמצע ללמדך מי שמחלל את המועדות כאילו מחלל את השבתות אין הפרש ממחלל שבת או ממחלל מועד אפילו אמר שבת הם שומרים אולי הם שומרים לפי דעתם הם שומרים אבל בכל אופן יום טוב שלהם זה לא יום טוב שלנו נמצא שהם מחללים יום טוב שלנו האם מותר לבשל להם ביום טוב? אז זה בגאון בבצעד אשכנזי, רבו של רבינו הארי, ואומר שאסור להזמין קראי ביום טוב מפני שדינם כדין עקום ממש. בעניין זה דינם כדין עקום. אף פי שהם יהודים, שהם ישראלים. אבל גם האכילה שלהם, כל המאכילות שלהם נבלות וטרפות. הם אין להם, יש להם שחיטה נפרדת. הם לא אוכלים מהשחיטה שלנו. והסכין שלהם, הסכין סכין של מטווח, כולו מלא פגמים. לא שהם אין להם הדבר שלנו, שסכין צריך להעביר את היד, הבשרה והתופרה, ואם ישמע איזה פגם זה פסול, אין להם הדברים האלה. כי כל זה מאיפה? הלכה למשה מסיני, וזה בהחלטה כאשר צוויתיך. איך צוויתיך? הלכה למשה מסיני, נשתבה משה רבנו, על חמישה הלכות שחיטה, הגרמה, דרסה, חלדה, עקור, וזה בכלל עקור, הפגם שיש בסכין, כמו שעוקר את הסימנים, לא שוחט אותם כהלכה. לכן, זה בכלל הלכה למשה מסיני. הם אין להם את זה, הם מאמינים בהלכה למשה מסיני, הם אין להם, יש להם כל השטויות שלהם. לכן, כיוון שהם לא מאמינים בזה, כל השחטה שלהם כולה נבלה וטרפה, כולה נבלה, אסור לאכול מהשחטה שלהם. מלבד מה שהם עוד יש להם, עוד כשאר דברים, יש להם מאמינים בטרפות, כפי שקראו רבותינו, הם מאמינים שריאה סרוכה זה טרף, מה אכפת להם סרוכה לסרוכה, הם בעצמם כולם סרוכים, מה אכפת להם כמו הבהמות האלה, מה הם? לכן, בוודאי שהמאכלים שלהם כולם טרפות, נבירות, טרפות, אסור לטרח בתוך ביתם, האדם שמטרח בתוך ביתם, הוא יודע שהוא נכשל בכל מיני אסורים, אפילו לשתי קוסטייק, אסור גם כן. כמו שאמרו, את תרגיל בתך בבית עם הארץ, שמי האכיל אותך טבלים, טבלים, טבל. כל שכן אלה שהם חשודים על כשרות, אלה הם לא נבירות או טרפות, הם בעצמם נבירות או טרפות. לכן צריך להתרחק מהם. זה דעתו של בצעאל אשכנזי. לעומתו, הגאון רבי שלמה כהן, מרש"ח, מביא תשובה, מביא בתשובתו, מעריך הרבה בזה, ודעתו, ישראל, אף פי שחטא ישראל, הוא כיוון שהם שומרי שבת לפי דעתם, והם תינוק שנשבה בין הגויים, לא הם הראשונים שיצאו למרוד בתורת משה רבנו, הם בנים של בנים, וכך גדלו וצמחו על ברכי אבותיהם, ומנהג אבותיהם בידיהם. לו הם בעצמם, הם התחילו להתריס, לחלוק על משה רבנו, רשעים, כופרים נגד התורה הקדושה, ודאי צריכים לדון אותם כדין גויים, לכל דבר. לא כן עכשיו שאלה הם בני בניהם של אותם הראשונים שלפני 1,000 שנה כפרו, כן הם כשמות תינוק שיושבה בין הגויים. זה הוויכוח שיש בין רבי בצעאל אשכנזי ובין רבי שלמה הכהן. הם היו סמוכים בדורו של מרן. רבינו הארי גם כן היה בדורו של מרן. כן באותו הדור שלהם, והתווכחו, זה אומר בכו וזה אומר בכו. יש גם כן מייחסים להרדווז, שהוא נוטה לדעת רבי בצלאל, לאסור. שגם כן קראים דינם בזה כעקום בכל דבריהם. באמת שאין לזה קשר עם התירם לבוא בקהל או אסור לבוא בקהל. הרדווז הוא עצמו, התיר אותם לביא בקהל. ועשה כמה ספקות, וספקי ספקות. ואילו לעניין זה, כפי שאמרתי לבי בצעאל אשכנזי, מעיד בשם הרדווז, שדעתו לאסור. דעתו לאסור לבשל להם ביום טוב. למה? זה לא קשור עם עניין של נישואין. עניין של נישואין, כשהם רוצים לחזור בהם, רוצים לקבל דבר חברות, רוצים להתנהג כמונו בכל הדינים, בכל ההלכות. אומרים, מה אכפת להם מאבותיהם? הם רוצים, תחשוב, רוצה להתגייר, כמו גוי רוצה להתגייר. כאן לא שייך מהגיור, הם יהודים. אבל אני אומר, אף פי שחטא, ישראל הוא. אלא שהוא אומר, מקבל עליו דברי חברות, שכאן הוא הבא חשבונה טובה. הוא לא רוצה לנהוג כמו אבותיו, רוצה לנהוג ממש כל חוקותיו וכל משפטיו של התלמוד, שדברי רבותינו הפוסקי שמהם אנחנו חיים, מפיהם אנחנו חיים. והם יכולים לקבל את הכל. אז זה יש המחלוקת בין הרדב"ז ועוד כמה פוסקים, ודעתו של הרדב"ז היא להתיר אותה נבוא בקהל, מכוח ספקות וספקי ספקות כפי שעשה בספרו. וגם כן רבי יעקב בר יקר, רבו של מרן, גם כן הוא הסכים לדעתו של הרדב"ז, רבי דוד בן זמרה, והשלישי שהסכים עמהם רבי שמואל בן חקן הלוי, היה בדורו גם כן, לא השאיר אחריו ספרים, לכן לא כל כך אנשים מכירים אותו, אבל עצם הדבר שנלווה יחד איתם, ושלושתם קיבלו עליהם את הקראים האלה עם קבלת דברי חברות. מעתיק את לשונם הגאון מרי קש ויעקב קסטרו בספרו ההורי יעקב סימן למד גימן, יש לו תשובה ארוכה בנושא הזה. הוא דעתו להתיר את הקראים לבוא בקהל, ואחר כך מביא את המעשה בית דין שעשו מעשה רב, שלושת הרבנים האלה מהרדב"ז, רבי יעקב בן יקר ורבי שמואל בן חקן הלוי, שניהם קיבלו אותם, שלושתם קיבלו אותם, וממשיך אחר כך אחריהם ואומר, אחרי שעשו מעשה רב שלושת הגדולים האלה, בוודאי שמסתומך עליהם, יש לו מקום רב לסמוך עליהם. ואומר, ואני אומר, כולם קרב את הקראים בדרכי השם, שיקבלו עליהם דוברי חברות, יישא ברכה מעת השם. כמו שכתוב, כל למד בנו של עם הארץ תורה, הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, הוא מבטל אותה. ואלה גם כי הם בני עם הארץ, מה הם מבינים, מסכנים, לא יודעים, רחוקים מהתורה, כמו תינוק שנשבע בין הגויים. לכן אומר, וגם לגבי עניין הנישואין, אומר, אפשר לקרב אותם. זוהי דעתו של מרי קש. הוא מביא שם, בתוך דבריו, מרי קש, שעשה מעשה כבר לפני כן, רבנו אברהם הנגיד, בנו של הרמב״ם, שהוא הלך במצרים, בקהיר, יש שם שתי רחובות סמוכות זה לזה. רחוב אחד, רחוב היהודים הרבניים, רחוב אחד, רחוב הקראים. כך קוראים אותם עד עכשיו, רחוב הקראים. וזה רחוב הרבנים. וכן, והיה סמוך עליהם, הם הזמינו אותו, היו מראשיהם, יש אנשים בנדעת, אז הזמינו אותו שיבוא ודבר, ירצה בפניהם בנושא הזה של התורה. מה זה העניין של תורה שבעל פה וכיוצא? הזמינו אותו, העיר להם מקום רחב ידיים, והוא עמד, באמת, דיבר שלוש שעות, עד שהתחילו להוריד דמעות. כולם פעלו מאוד מדבריו, ראו דברי אמת ניכרים, ונתגיירו קהל גדול מהקראים, וכותב שם הרדב"ז, והתחתנו בהם גדולי הקהל. חוץ מהנגיד רבי יצחק הכהן שולל, שלא רצה להתחתן עמהם, אמר שהוא חושש שעניין של... של עניין של חללות, אולי הם, כיוון שהם לא שומרים תורה כמונו, כן, אולי הם מפרשים פירושים אחרים בעניין חללות, אישה גירושה מאישה לא ייקחו, אישה זונה וחללה לא ייקחו, מה מפרשים זונה, מה זה זונה, מה זה חללה, הם לא יודעים לפרש כמו שצריך לפרש, ולכן יכול להיות שהבנות האלה באו צאצאים של אחת שהיא חללה, ולכן לפיכך לא רצה להתחתן, כפי שהוא כהן, אבל שאר הקהל, שאר גדולי הקהל התחתנו עמהם. כן, מביא מזה מעשה הרדב"ז, מביא מזה ראיה, הלכה למעשה. הנה תראה, היה בדורו של רבנו אברהם בנו של הרמב"ם, והתיר אותם לבוא בקהל. אז מה מקום לאסור אותם? זה כל זה חולק עד זה שהרב גביזון, שהיה סובר, בחיים גביזון, היה סובר לאסור אותם לבוא בקהל, ודוחה אותו מהרי קש, סותר את כל דבריו, כל ראיותיו, סותר אותם. ודעתו להתיר כמודעת רבותיו, שהם הרדב"ז, רבי יעקב בן יקר ורבי שמואל בן חקן. כן, לאחר מכן גם כן, גם מרן שיביא בבית יוסף שהקראים אסורים לבוא בקהל, השמיט את זה מהשולחן ערוך. וכותב רבי יצחק אבו אל-עפיה, לא על חנה משמיט אותם מהשולחן ערוך, נראה שהוא סובר אחרי שראה תשובת רבותיו, והוא לא יחלוק על רבי יעקב בן יקר בחנם, הוא הביא בבית יוסף בשם רבנו שמשון, אחד מבעלי התוספות. ובאמת, בקראים עצמם לא כולם מעור אחד. יש קראים שהיו ברוסיה, אלה היו שונאי תורה, שונאי ישראל בכלל. אפילו היטלר הכיר בהם כעם בפני עצמו, ונתן הוראה שאותם לא יקחו אותם למשרפות. כן? כנראה שכל הזמן היו מוסרים, היו עוכרי ישראל, שונאי ישראל. היה בדם שלהם שנאת ישראל. ולכן הוא צבא שלא ינגעו בהם. אלה שהם אחרי, אחרי חושך, אחרי רוסיה, אחרי גיהנם. אבל מה שאין כן אלה שהיו במצרים, אלה סוג אחר לגמרי. לכן הם היו מכבדים חכמים. כשלמשל היו רוצים למול את ביניהם, היו קוראים לחכמים שלנו כדי שימולו את ביניהם. כן, לא היו כמו סוג של אותם שהם עוינים, שונאי תורה. לא אפשר למה שכל הדורות כולם שווים. לא כולם היו מעור אחד. אבל בכל זאת, כמו שאמרנו, לא זה העקר. אנחנו מדברים על עצם הדבר. אם הקידושים שלהם קידושים, והגירושים שלהם לא גירושים. למה, מאיפה בא פסול לבוא לקהל? אלה שפוסלים איתן לבוא בקהל סוברים, הקידושים שלהם, בשעה שהם עושים קידושים, וכל אחד ידיעות היה עושה קידושים, זה יש בזה חוכמה עם מיועדת, לקחת הבעת על עד מקודשת, נגמר, נעשית מקודשת. הגירושים, צריכים לכתוב גט, אז צריך שיהיה רב גדול, בקי בטיב גטים קידושים, יודע איך לכתוב גט, הוא כותב אותו לשמה, ויש הרבה דינים בהלכות גטים, מסכת שלמה הלכות גטים. שוחן ערוך כמה יש לנו, כמה סימנים, בסימן כוכבתת עד כופנון דלת, מלא וגדוש כל מיני דינים פרטים פרטי פרטים. לכן זה הטפסת, זה הקראי שעושה להם גטים, הוא יודע את ההלכות האלה, הוא בור עמרס, מה הוא יודע? איך הוא יעשה את הגט? הגט שלו לא שווה כלום, כמו חשפה דעלמה. הקדושין, קדושין. אז נמצא האישה הזאת, מקבלת את הגט שלה, היא חושבת שהיא גירושה. אבל זה כלום, הנייה שלה זה חשפה בעלמה. הולכת מתחתנת עם מישהו אחר, מביאה ממנו בנים, כל הבנים שבאים מהאיש האחר, עדיין אשת איש, הגירושים שלה לא שווים כלום. אז כל הבנים שהביאה מהשני, הכל ממזרים. לכן פסלו אותה לבוא בקהל. לא סתם עשו להם כנס בשביל שהם חוקים ערבות, אלא בשביל זה יפסלו אותה לבוא בקהל. לא, זה עניין, דבר הוא גופו של עניין, הם דנים לגופו של עניין, שהקדושים שלהם קדושים, הגירושים שלהם אינם גירושים, ונשאר את האישה בחזקת אשת איש, הולך להתחתן עם מישהו אחר, מביאה ממנו בנים, אז הבנים האלה הם ממזרים. זוהי הטענה של הפוסלים אותנו בבקר. על זה משיב הרדב"ז, אומר לו, אתם חושבים שהקדושים שלהם קדושים, גם הקדושים שלהם לא שווים כלום. למה? בקדושים צריך להיות שני עדים כשרים, נוכחים, בשעה שהחתן נותן לכלה את הטבעת ואומר לה, את מקודשת לי. ושניהם צריכים לראות איך יצאה הטבעת מידו לידה, ואיך שהוא אמר, שמעו בדיוק את הקוד שלו שאומר, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. אם לא ראו או לא שמעו, לא מקודשת. וצריך שעדים יהיו כשרים, מה זה כשרים? שלא פסולים מחמת עבירה, שבעצמם צדיקים, ישרים, הולכים על פי תורתנו הקדושה, אבל אלה שעושים, הקראים שעושים קדושים, מביאים מהם ובהם, מהם ובהם, כולם בעצמם פסולים, פסולים שאוכלים טרפות, אוכלים נבלות, מחללים שבת, מחללים יום טוב, אם כן, הם בעצמם כשרים, הם בעצמם עדים כשרים, שאפשר לעשות מהם עדים, ואפשר לעשות מהם עדים. לכן, ממילא, הקדושים שלהם כמו קדושים בלא עדים. קדושים בלא עדים, גמרא אומרת, בקדושים שמחר, לא שומעים כלום, חשפה לעמה, לא שווה כלום. אומרים בדיחותה, כשהיה חתם סופר, רבי משה סופר, היה עדיין ילד, בן 9, בן 10, סיים מסכת קידושין, עבר לשם, למקום שלו, עבר הגאון בעל שהגת אריה. אמרו לו, ללו, משה סופר, בוצים בוצים, מכתפי ידיע. שאל אותו, גם במעלליו התנקר נער, עם זך ועם ישר פעולו. אז שיבחו אותו לפניו, שיבחון אותו. אמר טוב, אני יודע שהוא יודע את מסכת קדושין, מה שאני אשאל אותו ידע לנו. רק אני רוצה לשאול אותו ככה, חוץ מעשה קדושין. תגיד לי משה, אתה יודע שאדם וחווה, קדוש ברוך הוא הביא לו את חווה, וקידש אותה. והייתה אשתו, היא הייתה אם כל חי. ואיך הוא עשה קדושין? באותה זמן לא היו עדים ולא שום דבר. הם קדושים ולא עדים, הגמרא בקדושין אומר דף סמכה, שלא שווים כלום. אם כן, אדם וחווה, מאיפה ידים מסכנים? מלאכי השרת פסולים לעדות, אלה מלאכים, לא בני אדם. זה לקחת בני אדם, עדים כשרים. אם כן, איך הוא עשה קידושין שתהיה אשתו? אבל לא, אדוני הרב, תדע לך, בגמרא בקידושין שואלת, למה באמת צריך דווקא עדים? הנה בכל הדברים כולם, אם אחד מודה, אם אחד מודה בפנינו שלווה כסף, חייב לשלם. או שקבל איזה דבר, צריך לשלם. לא צריך עדים, לא אמרו שהדי עדו לשקרי, כך לשון הגמרא. עדים מה שמביאים, רק אם יש הכחשה בין הנותן והמקבל, אז צריך להביא עדים, העדים יוכיחו את הדברים. שואלת הגמרא, כן, למה צריך להיות, אם האיש והאישה מודים שהם עשו קדושים, למה צריכים דווקא להיות עדים? השבה מסיבה הגמרא, משום דהווה חב לאחרים. מה זה חב לאחרים? כשנותן קדושים, זה אומר, היא מקודשת לי, אז הוא אסור לבוא בקרוביו, בקרובותיה, והיא אסורה לבוא בקרוביו, אז הוא מפריע לאחרים. לכן צריכות שני עדים, על פי שני עדים, כל דבר. בלי שני עדים, אז כמה שהוא חב לאחרים, כל הודעה שאדם מודה, הודעת בעדים כמאה עדים דמה, הוא לא מפריע לאחרים, הוא מחייב את עצמו, יחייב, בבקשה. אדם משל וחייב את עצמו. אבל כאן הוא גם נוגע באחרים. אדם מקבל אישה, נושא אישה, אסור לקחת את אחותה, אחותה אסורה לו. קרובותיה אסורה, אמא שלה אסורה, אפילו תתאדמן אחר כך, אסורה לו. וכן זה הדרך, בסוף בקרובותיה, שבעה קרובות, שבעה אסורות. וכיוון שהוא חב לאחרים, לכן בשביל כך הוא לא מעיד, צריך להיות שני עדים. אדם וחווה, הם היו יחידים, היו בעולם. לא קרוביו היו, ולא קבוריו, ולא קבורותיה. את מי הוא חב? לא חב לאף אחד. לכן מספיק שיתן הקדושים בינו לבינה, והרי היא מקודשת. עמד ונשק אותה על השם, זה יהיה גברה רבה בישראל. טוב, נחזור לעניין שלנו. אז זה אמרנו, הקדושים צריכים להיות דווקא בעדים. עדים, וקדושים בלי עדים, כמה דלתנו דמי. כמו שלא נעסקנו. הרדמה אז הוא תפס את הדבר הזה כך, שהאנשים האלה, הקראים כלומר, הם קשים מהם רשעים. והתורה אומרת, אתה שתדך עם רשע להיות עד. העד צריך להיות איש כשר, כשר לעדות. כמו שכתוב בחושן משפט שמעלה מדלת, כל אותם העבריינים שעוברים עליו מן התורה, כולם פסולים לבוא, להעיד. אין להם עדות כשרה, צריך להיות עדים, צריך להיות כשרים. עכשיו, הקראים האלה, כשעושים קדושים, הם מזמינים את העדים שלהם. מי העדים שלהם? קראים כמותם. כמו הם יהיו עושים, כל אשר בוטח בהם, כולם חמורים. כי הם פסולים. אז מה הקדושים שלהם שווים? גם הקדושים לשווים כנום. שעשו גט או לא יעשו גט, זה הכל כמה דלת ידמה. זו היא הטענה של הרדב"ז כדי להתיר אותם לבוא בקהל. כמה שהיה פינויה, אישה שהיא פינויה, ישבה יחד עם מישהו. ואחר כך הביאה בנים, לא הביאה בנים, מה זה משנה לנו? כמה שלא היו קדושים. אין כאן אשת איש, אשת איש לא נעשית אלא דווקא על ידי קדושים כשרים. וכשרים צריכים להיות על ידי עדים כשרים. ולא עדים כשרים לשווה כנום. זוהי טענתו. הרב גביזון שחולק עליו, הוא אומר, לא, זה תינוק שישבו בין הגויים, לא אמרתי עכשיו שהם מתיר להם. מתירים להם לבשל בשקראים. למה אלה שמתירים? מה הם אומרים? אומרים, אלה תינוק שנשבה בין הגויים, לא הם הראשונים שמרדו בתורת משה רבנו. וכיוון שהם רק הולכים אחרי אבותיהם, מן אבותיהם בידיהם. ולכן, כמו תינוק שנשבה בין הגויים, אי אפשר לעשות אותו לעדות. מי זה פסול לעדות? אדם שיושב בתוך עמו, יודע שדבר פלוני אסור, ועובר עליו. יודע, זו נבלה, זו טרפה, ועובר עליה. מחלל יום טוב, עושה את זה בכוונה. כל לב מן התורה פוסל אותו. אבל מה שאין כן אלה, כתינוק שנשבה בין הגויים, הם לא יודעים, אפילו שהם נמצאים גם בין הרבניים, ורואים שהרבנים מחזיקים שדבר הזה אסור, אבל הם לא שומעים להם, פני שהם בין אבותיהם, מן אבותיהם בידיהם. זוהי הטענה של הרב גביזון, שהוא חולק על הרדב"ז. אבל כפי שאמרתי, שלושה גדולי העולם הסכימו עם דעתו של הרדב"ז ואמרו שהעדים האלה הם פסולים, נאמר כמה שהם פסולים נגמר. אבל בא מהריקש וחידש עוד חידוש. אומר, כל הרבנים האלה שדנו אם הם מותרים לבוא בקהל הקראים או לא, כל זה מפני שחשבו שהקראים עושים קדושים כמו שאנחנו עושים. ועזה לנו אם העדים כשרים או העדים לא כשרים. הוא אומר, מעיד אני עלי שמיים וארץ, ששלחתי שני אנשים שהם תלמידיי, והם מגידי אמת, אנשים צדיקים וישרים, שיסתתרו מאחרי הקלעים בשעה שעושים הקראים את הקדושים שלהם, ויראו איך הם עושים את הקדושים. ובאו אחר כך וסיפרו לי שמעולם לא נותנים קדושים. הם לא נותנים כסף בכלל, לא כסף ולא טבעת, לא שווה כסף, שום דבר. לא נותנים כלום. והאישה נקנית בכסף, בשטר וביאה. הם אין להם לא כסף, לא שטר ולא ביאה. וצריך לומר, הרי את מקודשת לי בדבר זה. והם לא אומרים שום דבר. לא הוא אומר ולא היא אומרת. אלא יש להם... כלומר, הרי את מקודשת לי בדבר זה, והם לא אומרים שום דבר. לא הוא אומר ולא היא אומרת. אלא יש להם חכם להרע, שאומר למעלה, לוקח כתובה, מה כתובה? הוא מאמין בכתובה של רבותינו, אלא כתובה כשרק פסוקים. ניתן השם את האשה הבאה את ביתך כרחל וכריאה שבנו משתהם את בית ישראל, מצא אשה, מצא טוב, ברוך השם, לא כופרים בתרשם בכתב. כן, יש ספר משתהם מאמינים בו עדיין. אז קוראים פסוקים מספר משתהם זה, כל זה פסוקים פסוקים, עמד הרב וקורא את כל הפסוקים האלה, ואחר כך הוא הרב מוסר את השטר הזה, את הכתובה הזאת שקוראים אותה כתובה, מוסר אותה לכלה, זה הכל. אז הוא לא נותן לה, החתן לא נותן, לא שטר, לא קדושים, לא שום דבר. תגיד, מה, אחר כך הם מתייחדים, יש ביאה, שם מתקדשת וביאה. כתוב בשולחן ערוך, זה דעת כל הפוסקים, הרמב"ן, שולחן ערוך, האיש שמקדש וביאה צריך שיעמדו שניים בחוץ, שני עדים כשרים, ויאמר לה וישמיע את קולו, הרי את מקודשת היא בביאה זו כדת משה וישראל. צריך שיאמר את הדברים האלה. אם לא אמר, אינה מקודשת, זה זנות בעלמא. זה לא מקודשי ביאה. וצריך ששניים עדים כשרים יעמדו בחוץ. מה הם מביאים? מביאים קראים, מביאים מהם ובהם. שוב פעם חזרנו, אם אין עדים, מה שווה זה? כי על כל פנים חוזר המהריטש ואומר, אחרי שביררתי שאין כאן קידושים בכלל, אז גם אלה שהיו חושבים שהקידושים שלהם קידושים והגירושים גירושים, חשבו שעושים קידושים כמונו. אבל מאיפה אנחנו למדנו קידושים? איפה כתוב קידושים בתורה? כי ייקח איש אישה, ייקח, פה כתוב ייקח, ושם כתוב אצל עפרון החתי, נתתי כסף השדה, קח ממני. כי חכי חם שדה עברון. מה להלן קידושים? כסף בכסף, מכאן קוראת השם בכסף. טוב, רבותינו מאמינים בגזרה שווה. בשלוש השם מלכתרן דרשת, מכאן בחורים בגזרה שווה. אבל קראים, תחול עליהם גזרה מן השמיים. יש להם גזרה שווה? יש להם איזה גזרה שווה? שום גזרה שווה אין להם, לא מאמינים. אז איך קדישו בכתב? מה, היא חמור שהוא קנו אותה בכסף? היא לא חמור. הם לא מאמינים בזה. אז הוא לא קנה, לא עושה, לא כסף ולא סתיו, לא שום דבר. אז עשה לך מה אתה רוצה לשאול? זה כמו זנות ועלמה, בששבים יחד כמו זנות ועלמה. אז ממילא הגירושים תחשוב אותם כמדיר איתנו, מה בכך? זה לא כלום. הולך ותחתן עם אחר, כי האם השני גם כן יושבת, בלי חופה, בלי קדושים, בלי שום דבר. אז ממילא, למה אתה צריך לשאול אותם לבוא בקהל? כל זה אומר מהריקה של יעקב קסטרו. לכן הוא מסיים, כל המקרב אותם, בתנאי שיקבלו דברי חברות, זה העקר. כן, אחרי שמקבלים דברי חברות, אני אומר, יישא ברכה מאת השם, שמקרב את ישראל לצום מחצבתם. זו דעתו של מהריקש. כמו שאמרתי, מרן לבית יוסף, אחרי שגילה דעתו בבית יוסף, בשם רבינו שמשון, אחד מגדולי רבני אשכנז, שאסר אותם, בשולחן ערוך השמיט את זה. ואומרים כמה אחרונים, למה לא עד דבר ריקו, למה השמיט אותם? אינה מפני שהוא סובר שדבריו של מהרש, רבינו שמשון, נאמרו לפי זמנו, לפי מקומו, לפי רוסיה, לפי גיהנם, אבל מה שאין כן אלה של מצרים, שיש להם כבוד דרך ארץ ולימודי תורה, אז אין בהם הדבר הזה. זה מה שהם חלקים כמה אחרונים. רבי יצחק אבו אלעפיה, הוא בעצמו עשה מעשה, והתיר אותה נבוא בקהל. כך גם כן רבי אליהו חזן, גם כן אותו דבר. רבי אהרון בשמעון, שהיה רב במצרים, בקהיר, גם כן התיר, עשה מעשה. דורות אחר דורות, היו כמה רבנים מדורות האחרונים שהיו מקבלים אותם וסומכים, כולם היו סומכים עד העדות הזאת של רבי יעקב קסטרו שהעיד ששלושה הרבנים האלה שהם כולם גדולי עונם בדורם בזמנם הרדב"ז שהיה גדול הדור, ממש גדול הדור כשעלה אחר כך בסוף ימיו בצפת הוא שפט את ישראל 50 שנה, חי למעלה 90 שנה והיה בצפת מרן נהג בו כבוד גדול, לא היה פוסק הלכה בלי שיביא את זה אליו, שיחתום ראשון, ואחר כך היה חותם מרן. כן, עשה לו כבוד גדול להרדב"ז, כדי שראה אותו שהוא גדול הדור. ואחר כך אמר יעקב בן יקר, זה רבו של מרן. וגם כן אחר כך בשמואל בן חקן. השניים יעידו על השלישי, אנחנו לא כל כך הכרנו מי זה בשמואל בן חקן. הוא היה השלישי יחד עם מהם, ועשו הלכה למעשה, וקבלו קראים, והביאו אותם לקהל. והם סמכו גם כן על העדות של הרדב"ז, שרבינו אברהם, בנו של הרמב"ן, אחרי שהשפיע עליהם, אחרי שלוש שעות של הרצאה, שכולם קבלו עליהם את התורה, והתחתנו בהם גדולי הקהל, זה לשונו, התחתנו בהם גדולי הקהל. אז לכן אין כאן אלה שהם מקרבים את הקראים בכוונתם לשם שמיים כדי שיתכנסו גם כן הם יתחברו עם עם ישראל ולא יהיו עוד מחיצות בינינו כן אלה גם ככוונתם לשם שמיים יש להם ממש יסמכו גדולי העולם שהזכרתי גם ריפורמים לצערנו, אנחנו לא פוסלים אותם לבוא בקהל. ריפורמים הם שהם רביים שמתאים אותם, הם בעצמם כולם בורים עמי הארץ. אין ריפורמי שהוא בן דעת, שהוא בן תורה, כולם מסכנים בלי מוח, עושים מהם ניתוח פלסטי ומוצאים להם את המוח שלהם. משגעים אותם, הרביים שלהם, רביים כולם רחוקים מתורה, רחוקים מדרך השכל, כל דבר מה שבא, מה שעוד צומח בלבם. הם עושים את החול שבת, השבת חול, יש להם שבת, יש להם חול, יש להם מועדים. הם בעצמם יבוא להם ישראל, יהודי רוצה להתחתן עם גויה. ובעצמם יעשו לו את הנישואין, איזה מין נישואין? הוא יודע שהיא גויה. הרבה פעמים רוצים דמוקרטיה. אז באה הגויה אומרת, כמו שאתה חתן רוצה להביא רבי מהעדה שלך, מהיהודים, היא גם כן רוצה גם כן אחד מהעדה שלה. אבל מה יש? למה לא? אפשר? זה גם זה וגם זה. דמוקרטיה. אז מביאים כומר, יחד עם היהודי הזה שקורא אותו עצמו יהודי, זה רבי רפורמי, ושניהם ביחד עושים הולכים את החופה שלהם. זה החופה. הוא נותן לה קידושים, והיא נותנת לה קידושים. כמו הם יועשים, כל השם בוטח בהם, זה קידושים, אלה קידושים, אלה מטומאים אלה, לא קידושים ולא שום דבר. בוודאי שהקידושים שלהם נשאבים כלום, חספה בעלמה. וזה כלכלה גדולה, אבל מתוך הכלכלה הזאת, יש גם כלכלתם היא תקנתם. באים לצערנו, אחרי שהם מתחתנים, אלה הרפורמים, אחר כך רוצים להיפרד. לא תמיד פסקים הבעל, כיוון שיש לו מושגים, נגיד אפילו שהוא והיא שניהם יהודים, אבל אין לו תמיד מושגים מה זה קידושים, מה זה גירושים. עכשיו זה דבר פורמלי. הם עקר קידושים שלהם סומכים, עד מה שהם נרשמים בספרי הממשלה, בערכאות, שהם נשאים לרזה. זה מספיק בשבילם, זה העקר שלהם. רק כך עושים פורמלי בשביל לשמוע לעשות נשף, אז מה יעשו נשף ככה בחינם? נשף קריח, צריך יהיה לו מעצערות למעלה. אז מביאים את הרפורמים ואת הקומרים ועושים מה שעושים. אבל גט, מה זה מעניין אותם? זה טקס כשנפרדים ודם מסוכסכים. אחד שונא את השני, אז בדרך הולכים לערכאות, מקבלים את הגירושין שלהם. מה זה גירושין? כותבים לו, הגוי כותב לו שהיא ביעת רצונה להתגרש ואנחנו מסליקים אותה, היא מגורשת מהיום הזה, וכותבים לו שהוא מגורש גם כן מהיום הזה, ונגמר. זה מה שהם עושים. אחר כך, מה עושה את האישה? הולכת מתחתנת עם מישהו אחר. נגמר? היא מבינה מה זה ערך של גט? מה זה ערך של גט בשבילה? הולכת מתחתנת עם אחר, מביאה ממנו בנים. לצערנו זה מעשים בכל יום. שם לא, אינם חוקה כמו שיש פה. פה, אישה לא יכולה להתחתן למישהו אחר. תשבת איתו בלי חופת קדושין, זה עניין אחר. אבל להתחתן עמו שהיא תורת נישואין, הממשלה פה לא מכירה בנישואין כאלה, אלא חוק נישואין וגירושין, זה בידי הרבנים. והרבנים הם צריכים לדעת אם קיבלה גט או לא קיבלה גט. אבל שם לא אכפת מהם. היא יושבת, אחר כך יש לה כל מיני בנים, באים הבנים האלה, פעמים קורה, שהבנים ברוך השם צדיקים. התחנכו בישיבות, התחנכו ביראת שמיים, בת התחנכה בבית יעקב שמה, והייתה באה אצלו ובוכה. אמא שלה חטאה, היא התחתנה בחופה וקידושין, אבל התגרשה בגירושין של ערכאות, של גויים, ואחר כך אחר כך התחתנה והיא באה מהבעל השני. אז עכשיו אמא שלה היא אשת איש, והיא התחתנה עם מישהו אחר, והמישהו האחר הזה היא באה ממנו. עכשיו היא ממזרת. הוא בא המסכנה לבחות, יש כאלה הרבה מסכניות שבאות ודמעתם על החיים, יש בנים ויש בנות. אז אנחנו מה עושים? מבררים אצל מי היו הקידושים. אם אנחנו מבררים ויתברר דבר שזה נעשה אצל רפורמים, מעשים של רפורמים, כולם פלסטר, לא שווים כלום. הרבי בעצמו הוא מחלל שבת, אז מה, העדים יהיו יותר טוב ממנו? כן, אני יודע שלא יהיו יותר טוב ממנו. אז אכן זה מוצאים שם את הרעותה, מוצאים כל מיני דרכים, מפקעים את הקידושין הראשונים, ומנה נאמר שאמא שלה היא לא אשת איש בכלל, ולא אשת שד ולא אשת איש, וטוב, העולם לא היה קידושין. כן, גמרנו, ממילה, כשהיא נולדה מהאיש השני, אז היא מותרת לבוא בקהל. זה יסוד שאנחנו מוצאים להם, זה שאמרתי, כלכלתם תקנתם. בפני של שערנו זה מצוי מאוד, מצוי מאוד. שם בקנדה, בארצות הברית, תלי תלים של נשים כאלה מצויות. בזמן האחרון שינו את החוקה ועשו דבר אחד, זה טובה, זה טובה את העניין, שם הרבה עמלו הרבנים עד שהממשלה הסכימה לקבל את זה. שם תמיד הדת ומדינה לא קרב זה אל זה, הם מפרידים הדת מהמדינה. אבל אחרי שקרו כמה תקלות, אז הלכו הרבנים ודברו הרבה עם בית המשפט שלהם, עם נשיאי בית המשפט החילוניים שם. שם הם לא עיינים את התורה כמו נשיאי בית המשפט של פה. כן? דברו על הבא ואמרו להם, תראו, האישה הזאת, נאמר שהיא לא אכפת לה. לא אכפת לה לקבל דת. הבעל כן אכפת לו. או להפך, הוא לא אכפת לו, היא כן אכפת לה לקבל גט. אתם מה עושים אחרי שאתם מגרשים אותם בערכאות, נותנים להם רשות ללכת להתחתן. והאישה הזאת לפי דין תורה, היא עדיין אשת איש, כיוון שלא קיבלה גט. אחר כך הולכת מתחתנת, והבנים של הממזרים יש לנו בעיות. מה אשמים מסכנים הילדים האלה? אבל לפי דין תורה הם ממזרים. לכן זה הדבר בידכם לתקן. מה לתקן? תתקנו שכל אישה שרוצה לקבל גט, חיה בעלה לפתור אותה בגט. ואם לא, כל יום, כל חודש כנס כך וכך. נותן כנס גבוה, כפי העושר שלו, כפי מה שיש לו ממון. אם הוא עשיר גדול, מיליונר, יגידו, ייתן לה $100, $200, זה כמו שתי פרוטות, פרוטה אחת. זה לא מעלה ולא מוריד את זה. אבל דבר שירגיש בו, לפי גודל עשרו, אז נותנים לה, כמו שנותנים מזונות, נותנים מזונות גבוהים. למשל, $1,000, $2,000, $5,000 כל חודש. זה כנס, עד שיתן לה את הגט. אז מה הוא, סתם יתן לה, מה אכפת לו שיתן חתך נייר? אז הולך לבדין יום אחד, עושה שתי שעות, קבל חופש, הולך, עושה, נותן לה את הגט, גומר. למה ישלם $1,000 בחינם? וככה נעשה, זה התקנה נעשה בשנים האחרונות. אבל קודם גם זה לא היה. וזה הציל הרבה בנות כאלה, מסכנות יראות שמיים. הוא לא אכפת לו שייתן נגט או ייתן נגט, והיא בשבילה צריך להתחתן עם מישהו אחר. איך להתחתן? מוכרחה לקבל גט. אז הוא לא רוצה לתת גט. כתוב, אם לא תמצא חן בעיניו, צריך האיש מוציא לרצונו. אז מה עושים? הולכים לבית המשפט, מחייבים אותו, תתן $10,000 כל חודש, דולר. מאיפה יביא $10,000 כל חודש? זה בחינם ייתן לה? אז הוא הולך לתת לה את הגט. אז הנה כשמו, כופים אותו, עד שמה רוצה אני. כי הוא רשע, הולך מתחתן עם מישהו רוצה. כי זהו, היא לא יכולה מסכנה להתחתן, אז עושים את התקנה הזאת. ויש, כמו שאמרנו, לפעמים הרבה יש תקלות, טוב, זה בארצות הברית. בשמר מקומות אין הדבר הזה, בצרפת אין הדבר הזה. אחרי שהולכים מתגרשים בערכאות, יכולה ללכת לדרכה, הוא יכול ללכת לדרכו, ולא חייב לתת לגט בכלל. הלוואי שגם בצרפת יעשו תקנה כזאת. מה שעשו שם בארצות הברית, זה בהסכמת הרבנים שלהם. אז אין הדיין על המקומו בשעתו, הרבה שעשו גם כן ככה. טוב, אנחנו נחזור לעניינים שלנו, הלכות יום טוב. אז אמרנו, לפיכך, לבשל בקראי, אין לבשל, אין להזמין אותו, דינו כדין גוי בעניין הזה, כיוון שיש להם יום טוב אחר. וזה תלוי באותה המחלוקת שאמרתי, לדעת רבי יוסי אשכנזי אסור, וכך אומר שכך דעת הרדב"ז, אבל מה שאין כן לדעת רבי שמואל בן חכם, דעתו להתיר. מי שרוצה לסמוך בשעת הדחק, יש לו שכן לפעמים כדי שלא יהיה ביניהם סכסוכים, ושום איבה רוצה לקרב אותו ורוצה לעשות את זה, יש לו מה שיסמוך. אבל לכתחילה מורים לו שבע תעשה, שלא יזמין אותו לכתחילה. אם בא מאליו, אני אמרנו אפילו גוי, אם בא מאליו, נותן לו מה שהכין כבר, אפשר לתת. אני אחזור לדבר בנוגע לעניין ההוצאה. הרי אמרתי, הוצאה ביום טוב, שנויה במחלוקת, אם היא לא לצורך כלל, אם היא לצורך, מותר. אמרנו שיש כדאי מקום, יש מקום להחמיר כדעת הרמה. אפילו שאנחנו קיבלנו הוראות מרן, הואיל באמת רוב הפוסקים חולקים על זה וסוברים שאסור, שלא לצורך כלל, וצריכים שיהיה צורך קצת בהוצאה. אז לכן גם אנחנו טוב לדבר שנחמיר, אבל כל זה כשמחמירים, הדבר שהוא לא לצורך כלל. אבל למשל, אדם לוקח מחזור לבית כנסת, מחזור להתפלל בו, אחר כך הוא משאיר אותו בבית כנסת, יש מחזור יקר, הוא רוצה להחזיר אותו הביתה. עכשיו בהליכה הוא יהיה נחות, רוצה להתפלל מתוך המחזור, אבל אחרי שסיים להתפלל הוא יכול להשאיר את זה בבית כנסת ויחזור אחר כך מחר או בלילה ייקח את זה. אבל הוא חס עליו, אולי יגנב, אולי יעבד, הוא יכול להשאיר אותו ככה, לא כל אחד יחדש לו מקום, מפתח, יכול לסגור אותו, מי שיכול לעשות את זה טוב, אבל מי שמשאיר את זה שם ככה, כל אחד באחד הוא ידע, אם אחר כך פתאום תחפש אותו ואיננו. לכן הוא רוצה להחזיר את זה בבית, להחזיר את זה לביתו, ממילא יש עניין של הוצאה, מוציא אותו בשביל רשות, אז האם מותר, זה לא נקרא שמות צורכים אותו, הוא חס עליו כדי שלא יובד, שלא יגנב, אבל הוא לא, זה לא נקרא שמות צורכים אותו, האם מותר להחזיר אותו או לא. אז כתבו כמה אחרונים, יש כמה דברים שתירו רבותינו, סופן משום תחילתם, שאם לא תתיר לו בסופו, אחר כך גם תחילתו גם כן יעדר. גם פה, האיש הזה, אם לא תתן לו רשות שיחזיר זה לבית שלו, יחוס על הסידור, על המחזור, ולא יקח אותו גם כן מההתחלה. אז או שיתפלל בעל פה ויתעה ויעשה שגיאות, או שיחפש לו מחזור שם בבית הכנסת, אולי ימצא, אולי לא ימצא. אז למה לנו נמנוע ממנו שילך ייקח את המחזור הזה? ונתיר לו גם שיחזיר, תירו סופן משום תחילתן. בגמרא בבצע יוד א' כתוב בשלושה דברים ותירו סופן משום תחילתן, בגמרא שם מונה אותם כדי בשביל עניין. למשל, תירו לשים את העור בפני הדורסן, עור של הבהמה אחרי שנשחטה, פושטים אותה, פושטים את העור ממנה, ואחר כך העור הזה אם לא תשים אותו ואנשים ידרכו עליו אז יתקפל, יתקפל עד מחר, לא ישווה כלום, והעור שלו ילך הכל לאיבוד. העור שווה כסף, לוקחים קלף, עושים ממנו ספר תורה, העור עצמו עושים בו כל מיני דברים. לכן התירו חכמים לתת את העור לפני הדורסן, איפה שאנשים הולכים ובאים, שדרצו עליו שישאר ככה חלק ולא יתקפל ויתמעך אחר כך. למה זה? זה צורך יום טוב? מה יש בזה? התירו סופן שם תחילתן, שאם לא תתיר לו אז בכלל לא ישחט את הבהמה. למה ישחט את הבהמה? ויקקל את העור שלו ששווה כסף. אז לכן התירו סופן משום תחילתן. כן, זה בעניין שחיטה. היום אנחנו לא נוהגים לשחוט בהמות ביום טוב, יש כמה תקלות צומחים מהדבר הזה. איפה שוחטים בהמות? לא שוחטים את זה באופן פרטי, שוחטים אותם לבית המטבחיים. אז צריך אחר כך להביא את הבשר. אז היו שוחטים, באמת היו שוחטים בהמות. ומביאים אותם בתוך היישוב ומוכרים, ומוכרים את הבשר. אבל איך היו באים? כולם אנשים בראש המים, כולם אנשים קשרים, גם הקצבים, גם הקונים מהקצבים, אף אחד לא היה, לא משקל ולא שום דבר. אפילו יש מקומות כאלה שהיו עושים את זה במשקל, לא נותן בחינם, אבל יש לו גוי על ידו, והגוי הוא ששוקד והוא כותב, האיש הזה קנה קילו בשר, זה לקח 2 קילו בשר. הגוי נעשה מראש, הם אומרים לו מערב יום טוב, והוא בא ועומד, הקצב רק עומד כך מפקח, היהודי רק עומד מפקח. והגוי הזה הוא שוקל, הוא כותב, הוא עושה הכל. או יש 2 גויים בבטנך, מביאים 2 גויים, אחד שוקל, אחד כותב, אז עושים את זה באופן שזה מותר. למה? משקל זה אסור מדרבנן, ואמירה לגוי שבות זה מדרבנן. הווה שבות דשבות במקום שמחת יום טוב, כדי שאנשים יאכלו בשר טרי, וקודם לא היה להם מקררים כמו שיש עכשיו. אם שוחטים דבר יום ביומו, אם שחט מאתמול, עד מחר יהיה לו עליכם, וירום תורעים ויבאש. אין בו לא טעם ודורח. אבל היום ברוך השם לא זקוקים לכך. לכן לא שוחטים בהמות בכלל. כי רואים יהודים בעצמם מביאים את הבהמות, מביאים אותם במכוניות, עושים כל מיני חילולי יום טוב. אחר כך הם בעצמם שוקנים. מה ייתן כל אחד ואחד, כל הבא ברוך הבא, נותנים בכסף. אז גם כן מתתנים כסף, עושים מקח ומכר ביום טוב, כמה דברים שהם עבירות. אז לכן ראו ככה חכמי הדור, החליטו למנוע שחיטת בהמות ביום טוב. זה, אם זה בערם טובה, התחילו בזה גם כן, עשו תקנה כזאת, רבי שלמה לניאדו, עשה תקנה שלא ישחטו בהמות ביום טוב בכלל. ואחר כך לאט לאט למדו, גם רבי חיים פלאצ'י כותב בספר רוח חיים, שלמדו מזה גם בטורקיה, וגם שם מנעו שחיטת בהמות ביום טוב. אותו דבר, אנחנו פה אמרו, גם כן פה, רואים שלא עושים, לא שוחטים בהמות. מי הולך לקנות בשר טרי דבר יום ביומו? כל אחד היום ברוך השם יש לו מקרר, אפילו עניס בישראל היום יש לו מקרר, יש לו פריזר, הוא קונה לפני כמה ימים ושם את זה בפריזר, מתי שהוא רוצה, מוציא את זה, מפשיר את זה, ועושה כל מה שצריך לעשות. לכן אין מקום להתיר שחטת בהמות, אבל שחטת עופות, שיכולים להתיר, מעולם לא גזרו שחטת עופות. אחרי אדם להביא את העוף אצל השוחט, יש שוחט קבוע, והוא יודע שבאים אצלו מחר ביום טוב לשחוט את העופות, אז הוא מכין גם כן אפר, כפי הדין שצריך להיות, שלהכין אפר ככתוב, ושפך את דמו וכיסהו באפר. זה כתוב וכיסהו אפר, באפר. צריך יהיה אפר למטה ואפר למעלה. כן, לא מעיר ככה סתם אפר שקקע עולם, וצריך להכין אותו. לכן מכין אפר בעוד יום, מכין פח מלא אפר, כדי שיעשו מצוות כיסוי הדם. אז הוא קודם כל שותח אפר למטה ושוחט עליו. אחר כך רוצים לקיים מצוות כיסוי הדם, לוקח מהאפר שיש בתוך הכלי, בתוך הפח, ולוקח, כמה שהוא מוכן מאתמול, זה לא מוקצה. אז הוא ברך לקשן על כיסוי הדם באפר, הוא מכסה אותו. זה מה שצריך לעשות. צריך לדאוג שמראש, מערב יום טוב, יהיה לו אפר מוכן, שישים אפר למטה ואפר למעלה. זה מה שצריך לעשות. אז שחיטת עופות היא לא בכלל האסור. יש בעיה עם מריטת הנוצות. יש שחטים שלא יכולים לשחוט, מבלי למרות מהנוצה של התנגול או התנגולת, או שאר עופות, צריכים למרות את הנוצות, כדי שיוכל להעביר את הסכין. כי פוחד שהסכין תפגן. כי אסור לחדד, להשחיז, את הסכין ביום טוב. אם יש בה פגם, אסור לשחוט בה, צריך להפה סכין אחרת. אז יש סכינים טובים שמחזיקים מעמד, אבל אם עוברים על דבר קשה, אז נפגמים, אז לא יכול לשחוט עוף אחר. לכן הוא מוכרח, למרות מעט מהנוצות, נשאיר את הגרון של העוף, קצת חלק, מעביר על זה את הסכין, שוחט את הקנה והבשר, וזה קשה. אז יש מחלוקת הפוסקים, אם זה מותר. הרמב״ם אוסר. הרמב״ם אוסר למרות את הנוצות. כי המורט נוצות ביום שבת, חייב על זה מן התורה. יש בזה חיה משום גוזז, כמו גוזז. שדרך עוף, למרות ממנו את הנוצות. בבהמה, אם מורט מעט מהצמר, מותר. למה אין דרכו בכך? לא רגילים למרות צמר בחיים של הבהמה, רק אחרי זה. לכן, זה לא רק שם המעשה אסור. אבל בעוף, אם אדם מורט אותו, הן בחיים, הן אחרי מיטה, אסור, זה נקרא שמו גוזז. כך כותב הרמב״ם. אומר, אפילו שזה אוכל נפש, ואוכל נפש תמיד מותר, אבל מכיוון שאפשר למרות אותו אחרי שישחט אותו, אז נקרא שמו אוכל נפש, מותר. אבל עכשיו שאתה מורט אותו בעודו בחיים, חיותו של העוף, זה לא נקרא שמו צורך אוכל נפש, זה מכשירי אוכל נפש. לדעתו שהרמב״ם מגיד, הוא בעצמו גם כן מסביר את דברי הרמב״ם. אומר, התורה התירה אוכל נפש, לא מכשירים של אוכל נפש. בהמה בחייה בחזקת אסור עומדת. העוף בחייה בחזקת אסור עומד. עדיין אין עליו תורת אוכל נפש. אוכל נפש אחרי שנשחט, נקרא שמו אוכל נפש. אבל ככה עדיין הוא בחזקת אסור עומד. איך קרה שמו אוכל נפש? זה מכשירים. מכשירים לא תירה התורה. אפילו שבקו בחו, ימרות אותו אחר כך הוא אוכל נפש, מותר למרות אותו. אבל עכשיו עדיין בחיים, אסור למרות אותו. זה סברתו של הרמב״ם, גם הראש במסכת בכורות פרק ג' מסכים לדעתו של הרמב״ם, שאסור למרות את העוף לפני השחיטה. לעומת זאת הרמב״ם חולק. הרמב״ם אומר, כיוון שבכל וכל עתיד למרות אותו. מה לי לפני, מה לי אחרי. לכן לפי דעתו מותר למרות, השוחט מותר שימרות את הנוצות, כדי שיוכל לשחוט כהוגן, ולא ידעו בעיות. הרשב"א חולק על הרמב״ם, מסכים עם דעתו של הרמב״ם, לאסור. גם רבינו יונה, דעתו לאסור. אבל יש הרבה מהראשונים שדיקו בדעתו של הרמב״ם להתיר. בכלל זה גדולי רבני הצרפתים. רבינו משולם מבדריש, חכמי לוניל, המאירי, כולם סוברים כבדעתו של הרמב״ם להתיר. יש להקה גדולה של פוסקים שמתירים. הרעבן, רבי אלעזר בן נתן, נכדו, רעביה, רבינו אלעזר בר יואל הלוי, מתירים, אור זרוע, כמה פוסקים. לכן, כיוון שיש מחלוקת, לדינה אנחנו זזים בדברי הרמב״ם והראש, כי מרן פסק את דבריהם ונשארה שני עמודי הוראה סוברים שאסור, אז אסור למרות את זה אחר כך. אבל אנחנו סומכים על דעת רוב הפוסקים אחד אלא אפשר. למשל יש שוחט שאומר, אם אני אשחט על הנוצות יקלקל לי את הסכין ואני לא יכול לשחוט. אז לכן מכיוון שאי אפשר לו, כך כותב באמת בספר זבחי צדק, מביא כמה אחרונים שהסכימו שמותר למרות. זאת אומרת, אף פי שאנחנו קיבלנו הוראות מרן, השוחטים שלנו אומרים שאי אפשר להם לשחוט בלי זה. חלק חדירה אפשר, וזה שמחת יום טוב, יש בזה אוכל נפש, ולכן שזה התיר להם הרע. יש שם באמת ספר בלחם משנה, הוא מקשה איזה קושייה, על דבריו של הרמב״ם. הוא מקשה, יש לנו כלל, אף על פי שמלאכה שאין צלחה לגופה פטור אבל אסור, בשביל שמחת יום טוב מותר. זה התוספות במסכת ביצה דף ט', שם כתוב בגמרא לעניין, אם השוחט שם איזה יתד כזה, דקר נעוץ, דקר נעוץ, שחופרים בו, חפר מעט והשאיר את זה בפנים, זה דקר נעוץ בעוד יום, מערב יום טוב, השאיר את זה. אז זה אומר מותר שיקח מזה, יחפור עוד עם זה ויקח את העפר ויחסה את הדם של העוף. מקשה הגמרא, והכעבית כתישה, הרי הוא כשעה שהוא חופר אז הוא כותש את העפר, והכותש חייב משום תוחן וזה אסור. בשבה הגמרא, אחר מעשה כנן בעפר תיחוח, עפר תיחוח רך מאוד, לא צריך כתישה ולא שום דבר, תכניס את הסלחה תקף אתה יכול לקחת, כמו חוד אתה יכול לקחת תקף לבד. מקשה הגמרא, והכעבית גומה, והעושה גומה, אם זה בבית חייב משום בונה, אם זה בשדה חייב משום חורש, בשעה שהוא לוקח את העפר נעשה נמטה גומה. בשבה הגמרא כדי רבי אבא, דאמר רבי אבא, החופר גומה ואינו צריך אלא לעפרה פטור עליה. כלומר האיש הזה שהוא לוקח את העפר הוא לא זקוק לגופה של הגומה. אדם שעושה גומה לשם גומה כדי שאוכל להצניע בה, אדם עושה בתוך הבית שלו גומה, רוצה שם יחבא שם איזה דברים שיש לו שאף אחד לא יראה אותם, וכן מחבא אותם שם, ואחר כך יש על זה איזה רצפה, איזה בלטה אחת, וגמר לא יודע מה שזה, או יש לו הרבה כסף, לא יודע איפה לחבוש אותו, יש לו דולרים, אחר כך תבוא ממשלה, תגיד לו, וואלה, זה נגד החוק, ומה יעשה? הוא פוחד מעין הרע שלהם, אז הוא חופר מעט, שם על זה בלטה אחת, וגמר אותה, שכבר תחפוד את כל הבלטות שלו, אז זה בזה, הוא מוגן מהם. אז מי שעושה דבר כזה, זה כשמו צורך הבניין, כמו שהוא חופר בבניין, אז לכן יש בזה חיוב מן התורה. אבל משעה כן אם חופר גומה, הוא לא זקוק רק לעפר שלה, זה מלאכה שאין צריכה לגופה, לכן זה פטור. ואם בתוספות הוא מקשים, פטור? כל פטור זה פטור אבל אסור, אסור מן רבנן. אז איך מותר? אומר פה השני, שזה שמחת יום טוב, צריך לקחת את העוף, אם לא תתיר לו אחר כך, אין לו עפר לחסות, אז אחר כך יהיה אסור לו לשחוט אותו בכלל, נמצא שהוא נמנע בשמחת יום טוב. וכיוון שאנו כמלן כמו רבי יהושע, ששמחת יום טוב לאכול ולשתות את הענג ביום טוב זה מצווה, לכן כמו שמקום מצווה לא גזרו חכמים, אף פי שזה שיבוט אחד, מקום שמחת יום טוב זה מצווה גדולה לא אסרו חכמים. זה דברי התוספות. אז זה מקשה גם כאלה חמשנה. אדם שהוא מורט את הנוצות, מתי אמנו שהמורט נוצות חיה משום גוזז? כשהוא זקוק לגוף הנוצות, הוא צריך להשתמש בהם, שם אותם בתוך קר כדי לישון עליהם או משהו אחר. אבל זה שהוא השוחט, שהוא מורט את הנוצות וזורק אותם לכל רוח, מה הוא יעשה בהם? זה נקרא שהוא אומר לך שאין צריך לגופה. כמו שאיתנו שמה ושצריך יום טוב, גם פה נתיר. אז למה הרמב״ם אוסר למרות את הנוצות האלה לפני השחיטה? זה קושה של לחם שני. אז הרי מטרס ומזלד ומי לשם, שם אם תמנע אותו מלחסות את הדם ממילה מראש הוא לא ישחט את העוף, ונשא אפשר לבטל, לגרום ביטול המצווה של כיסוי הדם, אז לא מרשים לו אחר כך לשחוט את העוף, אז אם מנע לגמרי שמחת יום טוב. אבל פה לא ימרות מההתחלה, ימרות בסוף, אחר כך, מה יש בזה? כמה שאפשר למרות אחר כך בסוף, אז זה לא קשה מאוד להטיל לו בשביל מלאכה שאין צריך לגופה שיהיה אסורה מדרבנן, לא פחות אסורה מדרבנן. אלו הם דברי לחם משנה, ודבריו לכאורה מאוד תמוהים. הוא מקשה את זה על מה? על הרמב״ם, שהוא אוסר. כבלאו הכי יש פוסקים שמתירים, הרמב״ם וסיעתו שמתירים, אבל על מי הוא מקשה? מקשה על הרמב״ם. מה קשתו על הרמב״ם? הלא הרמב״ם פוסק בהלכות שבת, מלאכה שאין צריכה לגופה חייב עליה. הוא לא פוסק כמו רבי שמעון שאומר פטור, הוא פוסק רבי יהודה, זה מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון במסכת שבת צדיק ג', מסכת חגיגה דף י' ועוד. אם כן, מה הקושה שלו, של האחים משנה, הוא מקשה על הרמב״ם? הרמב״ם לשיטתו, שסובב מלאכה שצריכה לגופה חייב עליה. אז מה יש לך קושה? למה לא הותירו בשביל מלאכה שצריכה לגופה זה דרבנן בשביל שמחת יום טוב? למי אנחנו מתירים? למדעה מהרבי אבא שהוא אומר שמלאכה שצריכה לגופה פטור עליה כרבי שמעון, לכן כל שמחת יום טוב זה דבר שהוא דרבנן, הפשע עשר והפשע יתיר, רבי שמחת יום טוב אנחנו לא עושים. אבל משעין כן בדעת הרמב״ם שזה חייב מן התורה, יש לב מן התורה. עוברים על לב מן התורה בשביל להתיר שמחת יום טוב, זה לא שמענו מעולם. אז מה קושתו של לחם משני? דבריו לכאורה תימוהים. לכן אנחנו חשבנו לתרץ על פי דברי המאירי. המאירי בביצה דבר, וגם בדף כ"ב, פעמיים כותב את זה, אומר לדעתו, לא אסר רבי יהודה מלאכה שאין צריכה לגופה, אלא בשבת, שהוא חמור. ביום טוב, מודה רבי יהודה ורבי שמעון דשרי, כך הוא אומר. לכן, עכשיו תבוא קצתו של הלחם משני, יפה. הוא סובר, ככה גם לדעת הרמב״ם. הרמב״ם, איפה פסק של מלאכה שאין צריכה לגופה חייב? בהלכות שבת. ופה אנחנו מדברים בהלכות יום טוב. לכן הוא שואל. כיוון, שלא, זה פשוט. היה צריך להזכיר את זה. זה חלוק, מן שבת, מן יום טוב. טוב, נאמר שהיה פשוט לא כל כך, ולכן נקשה. למה? זה מלאכה שאין צריכה לגופה, פטור. כלומר, אפילו הרמב״ם אסר בשבת, מודה ביום טוב שמותר. ראייה לדבר, ראייה לדבריו של לחם משנה, בזה. הנה הגמרא אומרת, כדרבי אבא אמר רב, שמה כתוב, והאק עביד גומה, כדרבי אבא אמר רב, דאמר, חופי גומה, לא צריך להכין על עפרה, פטור עליה. וזה רב. הרב המגיד כותב בפרק א' מהלכות שבת, הלכה ו', כל מי שאוסר בדבר שאינו מתכוון, ודאי שהוא סובב מלאכה שאין צריכה לגופה בשבת חייו. וכך מוכח בגמרא בשבת מ"ד. עכשיו, רב, גמרא מפורשת בשבת כ"ב וכמה מקומות, שהוא סובב דבר שאינו מתכוון כרבי יהודה, שאסור. אז לפי זה יוצא, כל שכן מלאכה שאין צריכה לגופה שחייו עליה, לפי דברי הרב המגיד. כמו שאמרתי, כך מוכח גם כן בשבת נ"ד. וכמה הגמרא מתרכזת פה, כדי רבי אבא אמר רב, הלא, צריך להיות מלאכה שאין צריכה לגופה. מה הגמרא מתרכזת פה בהלכות יום טוב? שפה, למה אנחנו מתירים, לא חושים משום הגומה, ותראה, חופה גומה ומצליח להפרה, פטור עליה. הלא זה רב, מורני הוא רב, ורב סובב, זה מה שאני מתכוון, אסור. בכל שכן מלאכה שאין צריכה לגופה, חייב. אז איך הגמרא מביאה את זה בשם רב? אלא ודאי שהגמרא פה מדברת ביום טוב. רב שעושה מלאכה שצריך לגופה, עושה בשבת, כמו דעת רבי יהודה. ולכן הרמב״ם פסק את דעתו של רב, הלכה כרב באיסורי בכל מקום. אבל מה שאין כן כאן, לגבי יום טוב, מודה, כמו שהוא רק אסור לאו, לכן מודה רבי יהודה שפטור. אז לכן יבוא טוב תירוצו של הלחם משנה, דבריו של לחם משנה. רק שזה באמת, אם משום הדעריה. הפירוש הפשוט בגמרא, הגמרא הייתה צריכה לומר, מה זה רבי אבא אמר רב, איך רב אומר ככה? לא רב שובר, מלאכה שצריכה לגופה חייב, אז למה פה מתיר וחופר גומה ונצריך אל העפרה? מוכרחים לתרץ כך, שפה מדובר באופן שהוא מקלקל, כל המקלקלים פטורים, אם שאתם חופר ככה, זה לא עושה דרך תיקון, מי שרוצה לחפור גומה כדי שישים שם את הדולרים שלו, את התכשיטים שלו, אז הוא עושה את זה בצורה נכונה, כמו איזה ארגז, כמו איזה ככה, עושה את זה בחוכמה. אבל ככה לוקח עפר בשביל לך תחסות, זה עושה דרך קלקול בעלמה. כל המקלקלים פטורים, כך כמלה. לכן, זה פירוש הגמרא. כמו ששמה אמר, לעניין פטור, אם החופה גומה ומצליח לעפרה. הוא עדין פה גם כן, זה מקלקל בעלמה, כמו שאין מקלקל עשו מדרבנן, וכל שמחתם טוב לגזרו חכמים. לכן אין כאן קושיה מהסוגיה הזאת. שער עובדה שהרמב״ם גם כן פסק את הדברים האלה. גם כן הוא פסק בהלכות יום טוב, מותר לחפור בדקר וחסות, רק שלא יהיה גוש של עפר, כדי שלא יעשה תחינה, כתישה, כתישה זה תודה שטוען. אבל אם הוא לא גוש, אלא עפר תחווה, מותר. ולא חשש לקושיה, איפה והכעבית גומה, צריך להסביר דעתו של הרמב״ם, שהוא לא חשש, מפני שזה משהו מקלקל. הסתמדנו אותה, הוא מקלקל את המקום. בקלקול, כל המקלקלים פטורים, זה אסור רק מדרבנן. בשביל שמחת יום טוב, לא כזה חכמים. אז אין מכאן סיוע כלה לדבר על לחם משנה. לכן למעשה, כפי שאמרנו, יהיה מה שיהיה. אנחנו לדינה, למעשה, כמלן, שאם אי אפשר, בלאו הכי, כל הטעם, פני שאפשר למנות אחר כך. כך כותב הרב המגיד, כך מסביר את הרמב״ם. והשחטים שלנו היום אומרים, אי אפשר להם. אפשר היו אז, היו יותר מאומנים, יותר בקיאים. היו יכולים להעביר את השקים בקלות, באופן שלא תיפגם, יכולים לשחוט אלפי עופות. אבל בדורות שלנו, לפי מה שאמרתי, השחתים טוענים שאי אפשר להם. אם ישחתו אחד ושתיים, כבר נפגם את הסכין, ואז אפשר להם לשחות יותר. צריך לעשות עם כמה סכינים. הם משחיזים אמנם, כל שוחט חושב על עצמו, אולי באמת תפגם הסכין, משחילו חמישה, שישה סכינים, עשרה סכינים. ומכין אותם כולם שלא יהיה בהם פגם, נראה שיסתפק באיזה אחד שאולי יש בו פגם, לוקח סכין אחרת, יש לו תחת ידו כמה סכינים. אבל זה לא תמיד יכול להצליח אם מעביר את זה עד הנוצות, פעמים נוצות קשות, זה לא עוף, כמו למשל יונה, הנוצות שלו רכות מאוד, אז אפשר לשחות. אבל אם זה איזה תנגול ככה, עושה קוקוריקו אחד יביא את השחיים. אז מה הוא צריך לבות לו את הנמוצות שלהם? אין לו בעירה.
זה מה קשה אומר, זה קוף ישראל, אבל אני אמצל הרשות שלי אמר, ברח הפס ומאס, אתה יודע, תראה ועדיר.